אתם מאזינים ל-SBS בעברית. תודה מייקל, אנחנו עוברים לסיכום החדשות השבוע עם דנה קרני, כתבתנו בתל אביב. שלום דנה.
שלום דקל.
נגיד גם חג שמח, או לפחות חג כמה שאפשר רגוע ושקט, ותכף באמת נראה קצת מה קורה אצלכם, אבל בואי נתחיל רגע בקטע מתוך דבריו של שר הביטחון ישראל כץ.
תנקה את החיזבאללה ותומכיו מדרום לבנון, עם שליטה ביטחונית של צה"ל בכל מרחב הליטני, ונעקור את שיני הנחש של החיזבאללה בלבנון כולה.
אז בואי תספרי לנו קצת איך עבר החג, ומה העדכונים באמת לגבי המלחמה עם איראן.
כן, אז קודם כל חג פסח שמח למאזיננו, ובאמת יחסית למה שציפינו, ערב החג עבר בסדר ברוב הארץ. אמנם זכינו לכמה מתחים נכבדים מהאיראנים גם בבוקר, וגם ממש לפני ערב כניסת החג היה רצף מתחים כבדים, וזה תפס אגב הרבה אנשים בכבישי הארץ בדרך לסדר, אבל עבר למזלנו בשלום ומעט מאוד נפגעים. כן, ראינו השבוע הפגיעה השנייה במתקני בתי הזיקוק בחיפה, וגם כאן במזל הפגיעה לא הייתה חמורה, ובכלל נראה שהאיראנים מכוונים השבוע יותר לעבר הדרום, דימון, החיפה. ראינו גם שהחותים הצטרפו למערכה השבוע והראו כמה טילים, אבל גם מספר מועט, בעיקר מטרד עבור הישראלים, לא ממש איום. אבל מה שקורה בצפון בינתיים קשה, מאוד מאוד קשה. גם בחג היה קשה, גם במהלך השבוע אש בלתי פוסקת של חיזבאללה. כל השבוע לעבר יישובי קו האימות. התברר גם לתושבי הצפון שהכבישים שהם נוסעים אליהם בעצם מוגדרים שטח פתוח, אז גם הטילים שנורים לשם לא מיורטים. בשורה אחת טובה קטנה שהייתה להם זה שזמן ההתראה הוא ארך ברוב היישובים בקו האימות, הוא ארך בכ-15-30 שניות, זה בהחלט יכול להיות מאוד משמעותי ומציל חיים, אבל זה עדיין לא מספיק, ומה שהם עוברים שם הוא בלתי נסבל, ומה שקורה השבוע זה ששר הביטחון בעצם מכריז שצהל מתכוון להישאר בדרום לבנון עד להודעה חדשה, ולא לאפשר לתושבי דרום לבנון לחזור, בניגוד למה שהיה בשנות ה-80, כשצהל החזיק את רצועת הביטחון, ובעצם כל היה שם בנקודות בין הכפרים והיישובים. צהל אומר, עכשיו תהיה כמו בעזה, השטח שלנו, רצועת ביטחון שלנו, תושבים, אנחנו מדברים על 600,000 תושבי דרום לבנון, לא יורשו לחזור. זה צעד מאוד מאוד משמעותי, שכמובן זוכה לביקורות מאוד לא טובות בעולם. ישראל מתעקשת שזה מה שיהיה, עד שיושג איזשהו הסכם שיבטיח שחיזבאללה יפורק.
אנחנו נעשה מעבר אחד למה שהתרחש בכנסת השבוע. יש שני דברים שאנחנו נדבר עליהם. בוא נתחיל רגע בחגיגה של הקואליציה על העברה של כ-800 מיליון שקלים בהצבעה בכנסת בלילה בין ראשון לשני. האופוזיציה טוענת שהיה כאן מחטף. מה בעצם היה שם? זה חוסר תשומת לב של האופוזיציה, או שבאמת היה כאן איזשהו תרגיל של הקואליציה?
היה פה תרגיל של הקואליציה, אבל הייתה פה גם אופוזיציה שפשוט נרדמה בשמירה ולא תפקדה. מה שקרה זה שהקואליציה הכניסה במסגרת ההצבעה לתקציב, שהתרחשה כמובן לפנות בוקר ביום שני, הסתייגות. בדרך כלל מי שמכניס הסתייגויות זה האופוזיציה. הפעם הקואליציה הכניסה הסתייגות, זאת אומרת היא רצתה לשתות שינוי, והשינוי זה לאשר תקציבים של 790 מיליון שקלים, לישיבות ולמוסדות חרדיים, זה מדובר בעצם בכספים קואליציוניים, שהיה ממש עשרה להם להכניס אותם בגלל חוק הגיוס והשתמטות של בני הישיבות מגיוס לצהל, והם פשוט הכניסו את זה כהסתייגות, ובאופוזיציה לא שמו לב, וההסתייגות הזו אושרה ברוב אדיר של 109 תומכים מול 0 מתנגדים. כמובן שהאופוזיציה יצאה אחר כך נסערת מאוד מהסיפור, אבל תפקידם היה לשים לב. נכון שזה נעשה מאוד בסודיות וכזה מכתב של הרגע האחרון, זוזכר ברגע האחרון, אבל אנשים אתם יושבים שם בכנסת, תפקידכם לייצג את האנשים שלכם ולא שמתם לב.
אני מניחה שאנחנו עוד נשמע התפתחויות על החלק הזה. אנחנו נעבור לחוק נוסף שעבר השבוע, חוק מוות למחבלים שעבר ביום שני. בואי נקשיב קודם כל לשר איתמר בן גביר לאחר אישור החוק במליאה.
מוות למחבלים עבר היום, חוק מוות למחבלים, היסטוריה. בעזרת השם בקרוב, אחד להוציא להורג. כל אלה שתפכו ורצחו ושרפו, בחיים, בחיים ישראל.
עונש מוות הרי כבר קיים בישראל, בזמנו הוא הופעל למשל על אדולף אייכמן שהוצא להורג בתלייה, אז מה המשמעות של החוק הזה, ומדוע טוענים שהחוק הזה הוא רק נגד הפלסטינים?
כן, החוק הזה מדבר על השתת עונש מוות על מחבלים או על מי שמבצע טרור, אבל האופן שבו הם מגדירים את העבירה או את מעשה הטרור זה על ידי הכוונה המיוחסת לו. אני אקריא לך רגע את ההגדרה בחוק לעבירה. הגורם בכוונה או בדישות למותו של אזרח ישראל, כשהמעשה נעשה מתוך מניע של גזענות ומתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל ובתקומת העם היהודי בארצו. זאת אומרת, מי יפגע במדינת ישראל ותקומת העם היהודי בארצו? מעצם ההגדרה, החוק הזה חל רק על פלסטיני. מי שמבצע טרור יהודי, הוא לא מבצע אותו מתוך פגיעה במדינת ישראל ותקומת העם היהודי בארצו, ולכן טרור יהודי לא מוגדר פה כטרור, או לא נופל תחת החוק הזה. עונש מוות הזה יחול רק על פלסטיני, לפי החוק. זה חוק שהוא מאוד בעייתי, הוא גזעני, הוא בלתי חוקתי, כל גופי המקצוע, החל מהגורמים הביטחוניים, כלי ביועצים משפטיים, התנגדו לו. יש לו עוד כמה סעיפים בעייתיים חוץ מההגדרה הזאת, למשל הדרישה להוציא את גזר הדין לפועל בתוך 90 יום, שלא מאפשר את תהליך ערעור על העונש החמור, וזה עונש החמור מכל, זה עונש בלתי הפיך, כן? וזה גם חלק מהסיבות שספק אם בית המשפט העליון יאשר את החוק הזה, וכמובן שכבר הוגשה עתירה נגדו על ידי האגודה לזכויות אזרח. המומחים המשפטיים אומרים שהחוק בעצם חסר משמעות, כי קשה מאוד להוכיח כוונה לשלילת קיום העם היהודי בארצו, גם מישהו מבצע מעשה טרור, קשה מאוד להוכיח משפטית את הכוונה הזאת. החוק הזה גם ממילא לא חל על הנוח'בות, אלה שביצעו את טבח השבעה באוקטובר, הם יזכו להרכאה נפרדת, שעדיין בונים אותה ומתכננים אותה, עוד לא אושרה, ובעצם הוא גם משאיר לשופטים עוצם לבחור בעונש מוות. אבל מה שכן, אנחנו עוסקים שאנחנו בשנת בחירות, והחוק הזה בהחלט יאפשר לראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, להציג אותו כהישג בפני בוחריו.
השבוע דווח בתקשורת הישראלית על השייתו של גדוד 941, המכונה גם נצח יהודה, אחרי שתקפו לכאורה צוות חדשות של CNN. אני אקריא קטע קצר מההתייחסות של הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. ההחלטות שהתקבלו אינן מושפעות מצוותי טלוויזיה, אלא נעשות מתוך אחריותי לנורמות ההתנהגות בצה"ל. צה"ל מחויב לפעול באופן מקצועי, להקפיד על נורמות וסטנדרטים גבוהים, ולעמוד בכללי התנהגות ומשמעת מחמירים. הוא הוסיף על זה עוד, זה מכתב חריף שהוא פורסם, שגם הוא פנה לחברי הכנסת ודרש מהם לקחת אחריות. אבל בואי רגע תסבירי לנו מה בעצם קרה שם.
טוב, אז בואי נתחיל מגילוי נאות שאני עיתונאית ב-CNN. אמנם לא הייתי מעורבת ישירות בסיפור הזה, אבל אני בהחלט מכירה את כל הגורמים המעורבים. ואכן מה שקרה שבוע זה צעד מאוד חריג של הרמטכ"ל שמורה על השעיה של גדוד שלם, בעקבות תרקרית שהכן הרע בשבוע שעבר מול צוות של רשת CNN. הכתב ג'רמי דיימונד הגיע לכפר תייסיר ביחד עם הצלם שלו סיריל תיאופליץ והמפיקה אביר סלמן. הם הגיעים לשם בעקבות הקמה של מאחז לא חוקי במהלך הלילה הקודם סמוך לכפר, ולאחר שמקימי המאחז מתמתים מתושבי הכפר ופוצעים קשות אחד מהם. מזכיר שבשבועות האחרונים הרמטכ"ל ואלוף פיקוד מרכז ואחרים מגנים כל הזמן בחריפות את האלימות של המתנחלים ביהודה ושומרון כלפי התושבים הפלסטינים. הם אומרים שזו תופעה שחייבים להילחם בה. הרמטכ"ל מוריד גדוד מהצפון כדי להילחם בתופעה הזאת של אלימות מתנחלים. אבל מה שהצוות של CNN מוצא בשטח זה שהחיילים לא רק שלא מונעים את אלימות המתנחלים, אלא להפך הם אפילו מגבים אותם. ולא רק זה, הם גם מנסים למנוע מהצוות של CNN לתעד, הם מכוונים עליהם נשקים, הם תופסים את הצלם של CNN בתפיסת חנק ומורידים אותו לרצפה, הם מתיחים את הטלפון של הכתב מהידיים שלו גם לרצפה, הם מעכבים את הצוות של CNN למשך כמה שעות, מחזיקים אותם במכונית של הצוות ושומרים עליהם שלא יסעו. ובמהלך כל ההתרחשות הזאת, הכתב ג'רמי דיימונד, שהוא דובר עברית, הוא כל הזמן מנסה לדבר עם חיילים ולמת אותם מול מה שהם עושים, אל מול הפקודות או אל מול ההנחיות של ישראל. אחד מהם אכן פותח איתו בשיחה, והוא אומר לו שזה מודה שזה נקמה על מות המתיישב יהודה שרמן, ומה שמסתמן כפיגוע דריסה לפני שבועיים. הוא גם אומר לדיימונד שהשטח כולו שייך ליהודים, וכשדיימונד שואל אותו לגבי המאחז הלא חוקי, לא חוקי אפילו על פי החוקים של מדינת ישראל, למה הם לא פועלים נגדו, אז החייל עונה לו, גם זה עוד יהיה חוקי בסוף. והצוות מצליח לתעד את כל ההתנהלות הזאת, והכתבה שודרה ב-CNN ובכל העולם, ועוררה עדים מאוד קשים, ובדובר צהל אפילו התקשרו להתנצל בפני דיימונד ו-CNN, והרמטכ"ל הורה על תחקיר מיידי, ובעקבותיו, באמת, אני לא זוכרת עדים כזה, אני לא זוכרת שהרמטכ"ל משאה גדוד שלם בעקבות אירוע שקורה מול צוות חדשות, לא ישראלי ולא זר. ובאמת יש כמה חברי כנסת שפונים לרמטכ"ל בעקבות השעיית הגדוד, והם כועסים ואומרים לו לשנות את החלטתו, במיוחד בתקופה של מלחמה. והרמטכ"ל מזכיר להם שכדאי שהם יממשו את האחריות שלהם והתעסקו בעניין המחסור בכוח אדם בצה"ל, והוא מזכיר להם שמי שלובש מדי צה"ל ומקבל נשק צריך לעמוד בפקודות הצבא, בהתנהגות שלו, בהתבטאויות שלו, בנראות שלו, והוא לא מדיח את הגדוד, זה לא שהוא מפטר את כל הגדוד מצה"ל, הוא משעה את הגדוד לצורך הכשרה ערכית או סדרת חינוך או איך שלא נקרא לזה. החייל היחיד שהוא מדיח זה אותו חייל שאומר את כל הדברים הקשים, זה נקמה, זה שטח שלנו, המאחז הזה יהיה חוקי. החייל הזה הוא מודח משירות מילואים.
הבנתי. דנה, מה לסיים השבוע?
אז שוב, לסיום, אנחנו משתדלות לסיים במשהו חיובי ומשעשע. אז אצלנו במקלטים אפשר גם לעשות, להכיר אנשים, רווקים, רווקות, יכולים עכשיו להשתמש באפליקציית ההיכרויות הוקט, כדי לפגוש רווקים אחרים שנמצאים אותם באותו מקלט. אנחנו כמובן מדברים על המקלטים הציבוריים הגדולים, יש בהבים, הסנטר, כל מה שצריך, יש ברקוד בכניסה, לסרוק את הברקוד, ומי שמשתמש באפליקציה, הוא יוכל לאתר רווקים או רווקות אחרים שנוכחים אותו באותו מקלט.
הבנתי.
נראה, אולי זה יוביל גם לבייבי בום בהמשך, עוד שעה חודשים, נגלה כמה זה טוב לעבוד.
מקווה רק שזה לא ימנע מהם להגיע בזמן למקלטים, שזה הכי חשוב.
להפך. להפך, אולי זה יודד אותם להגיע למקלטים.
יכול מאוד להיות. דנה, שיהיה חג שמח, שקט ורגוע עד כמה שניתן, ותודה רבה.
תודה רבה, וחג שמח גם לכל המאזינים שלנו.
רוצים לשמוע סיפורים נוספים? האזינו לנו באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים אחרת.